איך התגעגעתי?
וואי, פנים אל פנים, לא ראינו כבר שנים.
שנים, שלא לומר שישה שבועות, או שבעה שבועות, משהו כזה.
מי זוכר?
מהרגע שבוויקס הפסיקו לתת לאנשים בחוץ להיכנס, מה שגרם לנו להתארח אצל, לראות בשדות זרים, אז דבר ראשון להגיד תודה לקרן ההון סיכון ורטקס, שהיום מארחת אותנו.
מדהימים, מדהימים.
כן, ואם אתם רוצים לארח אותנו, פשוט איך יוצרים איתך קשר?
פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, וואטסאפ, טיק טוק, אני לא, אבל תנסו, אולי זה.
אוקיי, ושנייה לפני שנגיד שלום לאורח שלנו היום, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל, אינטל איגנייט, תוכנית עולמית של אינטל, שמזמינה יזמים וסטארט-אפים בשלבי סיד עד איי, להגיש מועמדות ולשפר את סיכוי ההצלחה שלהם, הם פתחו לו מזמן תוכנית במינכן, נכון? ובאוסטין, הולכים לכבוש את העולם, אז אם אתם דוברי עברית ושומעים אותנו וגרים באחת הערים האלה, זו גם אופציה. ובכלל, אם אתם יזמת או יזם עם סטארט-אפ טכנולוגי פורץ דרך עם טכנולוגיה מלהיבה ומשבשת, אחרי שגייסתם לפחות מיליון דולר, אז באינטל איגנייט מאוד ישמחו להכיר אתכם ולדבר איתכם. זו תוכנית הדגל של מנכ״ל אינטל, תוכנית בת 12 שבועות, שבתקופה הזו החברות עוברות הצעה משמעותית, בתחומים כמו מוצר, טכנולוגיה, גישה לשוק, אינטל לא לוקחת לא תשלום ולא אחוזי בעלות בחברה, ובקרוב אנחנו נכיר גם את הבטש האחרון שהסתיים לו מזמן.
יש.
אוקיי, שלום, אריאל אסרף.
רגע, אריאל, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להסגיר עוד דבר אחד.
כן?
אנחנו קבלים הרבה פניות של חברות או אנשים שרוצים להתארח, אז הכנו טופס, והטופס יהיה בשואו נוט למטה. מי שרוצה...
להמליץ על עצמו, על מישהו אחר.
מה שאתם רוצים, כל עוד זה לא נעצה, תכתבו בכיף. הלינק יהיה בשואו נוט שוב פעם.
בהערות הפרק, מה שנקרא.
כן, בדיוק.
דבר עברית.
אז יאללה, מתחילים. אריאל, מה שלומך?
טוב, מה שלומכם?
חיים בצניות.
המנכ״ל הוא ממייסדי קורלוג'יסק. מה זה החברה הזו? מה זה השם הזה?
יש הרבה תשובות למה זה קורלוג'יסק. התחלנו במקום אחר, מאיפה שאנחנו היום מבחינת המוצר ומה אנחנו פותרים בדיוק. באופן כללי, פתרון אובזרבביליטי רחב וחכם. כשהקמנו את החברה, הרעיון היה לתת אלגוריתמים מעל כלים קיימים. לאט לאט התרחבנו לפלטפורמה, הוספנו עוד אלגוריתמים ויכולות, ואז עם הזמן הבנו שגם קוסט הוא כאב מאוד גדול של לקוחות, פיתחנו יכולת להוריד עלויות ולקבל קוורג' מספיק טוב בפרודקשן, ולאט לאט מתפתחים לעוד אזורים כמו סקיוריטי, מטריקות, טרייסינג ועוד מקומות.
זה כלי למפתחים, נכון?
אז שוב, זה התחיל ככלי ממש למפתחים, אבל אנחנו רואים היום שאובזרבביליטי יש לו אימפקט עצום על הביזנס כולו. אז אנחנו רואים יוזרים מעולם ההבטחה, מעולם הביזנס.
אתה רוצה לתרגם אובזרבביליטי?
אובזרבביליטי זה טרנד יחסית, בוא נאמר, בשנה האחרונה, או קצת יותר משנה, שאומר שמעבר ליכולת לתת מוניטורינג, שמוניטורינג זה בעצם... לנטר מה שנקרא את ה-known unknowns, כלומר, תגיד לי משהו שאני יודע שאני לא רוצה שיקרה קרה, observability מאפשר לי לשאול איזה שאלה שאני רוצה על ה-unknown unknowns.
תן דוגמה פשוטה.
כן, אז דוגמה פשוטה, כולנו יודעים ש-response time גבוה, זה לא משהו שאני רוצה באפליקציה שלי, כלומר,
מה שיקח לה הרבה זמן להגיב להם.
בדיוק, זה ברור לי, כן, אז אני אשים על זה מוניטורינג, אני מראש אגיד, אם ה-response time הוא מעל שתי שניות לטעינה של עמוד, אני רוצה לקבל התראה. Observability זה יכולת לשאול מה קרה במערכת בשעה מסוימת שגרם ל-response time איתי. אז אני לא יכול לצפות את הדברים האלה מראש, ולכן אני צריך לקבל coverage מספיק טוב, ותמונה מספיק עמוקה, to observe מה קורה בפרודקשן.
ומי הלקוחות שלכם בארגון שאתם מוכרים לו?
הטיפיקל זה יהיה ה-DevOps SRE, ואז עלינו טיפה עכשיו ל-VPRMD CTO, ולאט לאט אנחנו רואים עוד, CIO, CISOs של חברות, כאילו פתאום...
מנהלי הבטחה, לא רק מי שמפתח.
אז אתם LogsIO וSomologic וכל הלהקה הזאת, אתם הברכה שלהם.
קודם כל, כן, זה אחלה ברכה להיות בה. זה אחד
השפקים
הכי צומחים בעולם. מעבר למה שדומה בין החברות, השוני שלנו באמת גם ביכולת להיות יותר פרואקטיביים מבחינת האינסייט שאנחנו נותנים ללקוחות, אבל גם בפרייסינג מודל שלנו. כל החברות האלה מתמחרות לפי כמות המידע, כלומר, תגיד לי כמה ג'יגה אתה שולח ביום, ואני אתן לך מחיר. ואנחנו היחידים שמאפשרים בעצם חיוב לפי הערך של מידע עבורך. כלומר, אם זה לוג מאוד חשוב, תשלם עליו ככה, ואם זה לוג שהוא טיפה פחות חשוב לך, תשלם עליו אחרת. לא באמצעות טריקים של סטורג' קר וחם, אלא באמת מתוך הבנה אמיתית של מה קיים בתוך לוג.
ומה נותן ערך? כמה זמן אתם קיימים?
כמעט 6 שנים.
6 שנים? כן. וגייסתם כסף?
כן.
ממי?
אז גייסנו עד היום 42 מיליון דולר בערך. מ-To Be Angels Plus, Stage 1, הקבוצה של משה ליכטמן ונוגה קאפ. א',
קרן א',
קרן א', Red Dot ו-OG Tech.
אוקיי. אתה לא התחלת בתור מנכ"ל החברה?
כן.
איך התחיל לכם? בואו נתחיל שנייה אחורה. אני מכיר את, אביב, אני גילוי נאות, מכיר את החברה.
גילוי נבות.
לא יודע כמה שנים, 4 שנים, 5 שנים, אין מושג.
4 שנים מאז אקסלרטור.
4 שנים. חברה שונה לגמרי הייתה אז.
נכון.
מה, אז איך התחלתם?
היינו 3 אנשים.
כן, בדיוק, היינו 3 אנשים.
אז החברה, יש לה סיפור, כאילו, עוד פעם, כמו שאמרתי שהמוצר התפתח, זה התפתח מתוך כמה אבולוציות כאלה שהחברה עברה. לקבוצת וואטסאפ שלנו קוראים CoreLogics 3.0. בגדול, בווריינט, היה פיין מאוד גדול בעולמות
האלה. אתה עבדת בווריינט.
אני הגעתי בווריינט. מישהו שהחבר שלי בווריינט, והתעסק בעולמות האלה של האינוביישן ולבנות מוצרים, יצא לנו לדבר על הפיין העצום הזה בניתוח של מידע, שמגיע מהמון לקוחות. סיפרתי לו מה אני חושב שכדאי לעשות, הוא סיפר לי שזה משהו שהוא באמת רוצה לעשות, ומי שהיה שותף שלי בדירה הצטרף אלינו, עד היום איתנו, ליאור. ובעצם הקמנו חברה כשהמטרה שלה היא בוא לא רק נאסוף את כל המידע, אלא גם לנתח אותו באופן אוטומטי. זה בעצם השלב הראשון.
אז הייתם 3 שותפים, השותף מהדירה, שמות ליאור ו...
ליאור וגיא.
וגיא. שגיא היה המנכ״ל.
גיא היה המנכ״ל של החברה.
אוקיי.
סיפור, בגדול עשינו את הסיד, גייסנו משהו כמו מיליון דולר, התחלנו לרוץ. ההבטחה היא סופר מעניינת, בטח בסוף 14, תחילת 15, שאתה מגיע לאנשים.
כן, אני זוכר ב-2014-2015, שאתה אמרת שאתה רוצה למכור את דאב-אופס, אנשים הסתכלו לך כאילו אתה משוגע. מה זה דאב-אופס? מה אתה...
הקלאסי היה...
פתחים לא קונים.
כן. אין להם כסף, אין סיכוי שישלמו לך משהו. באמת אז, באמת אז אף אחד לא שלם לנו, יכול להיות שתדקו. אבל התחלנו את החברה עם הבטחה מאוד גדולה, היה הרבה התעניינות. עשינו איזו השקה כזאת ראשונה, שהלוואי היום הפאנל שהיה אז, 70 סיינאפים כל יום, כאילו...
וואלה.
זהו, חשבנו שהעולם שלנו. כי בעולם של ספלנק, שהיא אולטרה יקרה, או אלסטיק שבזמנו הוא סופר מוגבל, חברה שבאה ואומרת, אני נותן מודל ענן, מולטי-טננסי, זול, חכם יותר, היא הבטחה עצומה. נפלנו במלא נקודות, אבל כאילו הנקודות שבעיניי הן מרכזיות מוצרית, אני לוקח עליי, כאילו אני, כשלא הייתי המנכ״ל, הייתי מנהל מוצר. הראשונה היא שבמחקר שוק, שאלנו כל הזמן מה אנשים לא אוהבים במוצר שלהם, או האם הם היו רוצים משהו שאנחנו נותנים. לא מספיק שאלנו והתמקדנו במה, על מה הם לא מוכנים לוותר במה שיש להם, שזה כאילו משהו ענק שפשוט נשכח בכל המחקר שוק. ואז אתה יודע, שואל בן אדם, תגיד, אתה רוצה אנומליות אוטומטיות? כן,
תביא מה.
אתה מתבאס על ספלנק? בטח, הם יקרים. כאילו, זה נורא, נורא קל לקבל את התשובות שאתה רוצה לשמוע.
אבל זה די הגיוני, אתה הגעת מהעולם הזה, זה אלה הדברים שהפריעו לך, זה אלה השאלות שתשאל.
לחלוטין, זה קל ליפול בזה, כן? אבל בדיעבד אני מבין גם היום, כשאנחנו מוציאים פיצ'ר, אם הוא בא לשנות משהו, אז אתה חייב לשאול על מה אתה לא מוותר במה שיש לך, מה קריטי לך לעבודה. ומה שקרה שקיבלנו המון סיינאפים, אנשים האלה התחילו להשתמש במוצר, המקום השני שנפלנו בו זה אינטגרציה, שהייתה לא חלקה ומיד הכניסה אותנו לאווירה כזאת, היא לא כל כך טובה. אבל מאוד מהר גילינו שהם לא מוכנים לשלם על 2 כלים, והכלי שלנו לא יודע להחליף את מה שהכלי השני עושה. אז כשמישהו אומר, רגע, רגע, דיברת, התבחיינתי שספלנק יקר, עכשיו אתה אומר לי, תשלם עליו וגם עליי.
מה עשית?
מה עשיתי בזה, בדיוק. והפיין של machine learning זה שיחה רחבה יותר על... היום אני לא בטוח עד כמה אנשים מחפשים, אני הרבה פעמים שואל אנשים שנפגש עם משקיעים, שואלים איזה אלגוריתמים. אמר, תקשיב, תשאל את עצמך מה הפעם האחרונה שכלי B2B כלשהו נתן לך אינסייט אוטומטי, משין לרנינג, ואמרת, וואו, הייתי חייב את זה עכשיו. אז בטח שב-2015 זה כאילו היה משהו שהוא כמעט לא דיברו עליו.
אז מה, זה היה צ'רן מטורף?
צ'רן, כלומר, אנשים שלקוחות שעזבו?
כן, הלוואי, הם לא הפכו לקוחות, כאילו,
בשלב האינטגרציה. הם נרשמו, אבל לא הפכו להיות לקוחות.
הם עשו אינטגרציה, הריצו כזה POC קצר, אמרו שהוא ממש מגניב, בואו, דברו איתנו עוד מיליון שנה, ועברו דרכנו המון לקוחות בזמן הזה. הצלחנו לשמור איזה שניים או שלושה, שמאז הם איתנו.
כן, אבל היו לקוחות, אני זוכר שהיו...
נכון, היית כמה בדודים האלה, והתחלנו לרוץ איתם, אבל הבנו שזה... זה לא הולך לאף מקום. כאילו, עכשיו, מה שקרה זה שהגענו לסוף 2015, נגמר הכסף. אנחנו עם איזה שהם סימנים, באמת עם כמה לקוחות הראשונים האלה, וברור לכולם שזה שוק שהוא עצום. זאת אומרת, מאז 2015 עד היום, השוק הזה הוסיף לשווי של חברות שלו משהו כמו 40 מיליארד דולר. או יותר. זה טירוף. אז אנחנו מקבלים טרם שיט.
מסמך. הבנות להשקעה.
נכון. ממי? ממשקיע טוב.
עושה לך פרצוף, כי מה? כי אתה לא רוצה להגיד את השם.
קרן תל אביבית.
קרן תל אביבית.
ומתקדם, טרם שיט שהוא יכל כאילו לקחת אותנו מאוד רחוק באותה נקודת זמן. מה שקורה זה שמתגלעת בעיית כוח אדם, נקרא לזה, בתוך החברה באותה נקודה.
מה, זה בעיה בתוך הצוות?
כן, אנחנו שלושה שותפים, ולא, דווקא לא בין המייסדים, אנחנו שלושה שותפים ושלושה עובדים. שלושת העובדים בגדול אומרים, אנחנו, יש לנו בעיה עם איך שהחברה מנוהלת, ואנחנו עוזבים, ולא אכפת לנו שיש טרם שיט. זה אגב היה שיעור מדהים, כי אתה מבין, כשנכנסתי לזה, תמיד היה לי בראש, שברגע שיש לי עובד שהוא רואה את הפוטנציאל הכלכלי, ויש לו כמובן אופציות בחברה וכו', אז it's done, אבל פתאום אתה מגלה בעצמנו עבדנו בטכנולוגיה, אבל אתה מגלה שהמאסלו של אנשי הייטק הוא אחר. זאת אומרת, הם כבר הרבה מעבר לשלב של להביא אוכל הביתה, והם הרבה יותר בשלב של מימוש עצמי והגשמה.
שאין לי כיף בעבודה.
בדיוק. והם מוכנים לוותר על אופציות ששוות מיליונים, או על הבטחה, או על כל דבר בנקודה הזו. המשקיע, אני רוצה להגיד בצדק, בדיעבד היום כנראה שזה לא היה בצדק, אבל אז בצדק מוותר.
כי הוא הבין שהעובדים לא ממשיכים איתכם?
אפילו דיבר איתם.
הוא דיבר עם העובדים, ואז זה התגלה לו, או ש... איך זה התגלה?
לא, אמרנו לו שהם עוזבים, כי הם עושים את הגילוי הנאות הזה, והוא אמר, אני רוצה לדבר איתם. ואז הוא מדבר איתם, והוא שומע את זה. אני לא אשכח שאחד מהם מתקשר אליי אחרי זה. אומר לי, אל תדאג, היה מצוין. אמרתי לו שאתה חייב להיות המנכ״ל, והוא יסדר. אמרתי, אוקיי.
יש לנו בעיה.
זה לא לקרות, כן.
לשם גילוי נאות, המשקיע הזה גם דיבר איתי, וגם אני אמרתי מה אני חושב.
מה אמרת?
שאני חושב שזו חברה מעולה.
אוקיי.
ושיהיו שם שינויים, וצריך לתת להם זמן. זה הייתה...
וזה לא הספיק, לא השיחה שלך נבות, ולא השיחה של העובד.
וכנראה שכן.
מבחינתם זה היה דגל וואחד, דגל אדום.
משהו כזה.
אז הקרן התל אביבית הזו, של השותפים התל אביבים האלה.
מושכת את הטרם שיט, ואנחנו נשארים עכשיו שלושה אנשים.
כלומר, מושכת את הטרם שיט אחרי שנתנו לכם אותו. הטרם שיט היה אצלכם.
ודאי, אצלנו שבועיים כמעט.
כן.
ועכשיו זה מה? פשוט לנהל מסע מותן על הטרם שיט ולחתום עליו, או שכבר רגע לפני החתימה?
עשינו לדעתי ריוויו ראשון, לא, זה לא היה, בוא נאמר, זה לא היה בדפיניטיב אגרימנט. זה היה, אבל אחרי, לא ביום של הטרם שיט שלחתי והתחרטתי, איזה שבועיים כאלה של דיבורים. שוב, אני לא יודע כמה משקיעים היו פועלים אחרת, כן? כאילו, חברה של שישה אנשים שנחתכה רגע בחצי. אז נשארנו שלושה אנשים, צריכות הסכום בקופה, 50 אלף דולר. ועם מוצר שכרגע מוכר ב... אני חושב שזה היה 200 דולר בחודש כזה.
אה, מדהים.
כן, אני עם חשבון אמזון של 8,000 דולר. ומנסים איכשהו להתרומם. למזלנו, כשעוד היינו בקו של ההשקעה, ועם הטרם שתפעיה, נכנסנו לאקסלרטור של מייקרוסופט. אז זה נתן לנו איזושהי דרך עדיין לשמור על המסגרת הזו. בתוך התקופה הזו, אנחנו לאט לאט מתחילים להבין שזה לא ילדך. כאילו, אנחנו מפגשים עוד ועוד ועוד לקוחות, ו... אקסלרטור עושה מלא חיבורים, אנחנו מדברים, עוד חברה ועוד חברה, פשוט אף אחד לא רוצה את מה שבנינו. והבנו שאנחנו רוצים לבנות מוצר חדש מאפס. אני מתחיל להתמקד בלאסוף פידבק, בעיקר מכמה לקוחות, אבל אחד המרכזיים זה היה House Party, שבזמנו בדיוק כאילו בום בקטע אחר.
התחיל לעוף למעלה House Party, אחרי שהם סגרו את מירקט, ו-House Party, אני חושב שאריאל אמר לי, תקשיב, יש לי מוצר חדש, House Party מתפוצץ. אמרתי לו, החברה מת? אמר לי, לא, אחי, אני רואה, המוצר מתפוצץ.
זה, אני תמיד צוחק, שאם היינו מוכרים ל-VCs מידע על התקדמות של חברה, הדאטה הולך בקורלציה מלאה עם צמיחה. זו חברה שהתחילה איתנו בחבילה של 7 ג'יגה ביום, ותוך 3 שבועות הגיעה ל-300. אז אתם יכולים בערך לחשוב על הקפיצה במספרים. אוספים מהם פידבק, ממי שהיה Head of Backend שלהם, שהיום עובד אצלנו, ומתמקדים רק בלבנות מוצר חדש, ואם זה הולכים, הסיפור הזה של, תקשיבו, זה הפלטפורמה, יש לו לקוחות, אנחנו הולכים לעשות הרבה מעבר ולבנות את כל זה מחדש, הולכים לקרנות, מקבלים אמון משני אנשים, זאת אומרת, טל, סלובוטקין מסטייג' 1, שעושה לנו איזשהו דיו דיליג'נס של כמה שבועות, ואומר שזה מספיק מעניין, ומשה ליכטמן שמיד אומר, יש דור ראשון ושני של לוגים, זה הדור השלישי, וזה הולך להצליח, אין סיכוי שזה לא יצליח, אתם צריכים לשנות משהו, בסוף זה יעבוד. לוקחים את ההשקעה הזו בדעתי יולי 16, עד אז אנחנו כאילו בלי שכר, זה חצי שנה.
כבר $50,000 נגמר, או פשוט שמרתם $50,000 אחרונים כדי ש...
סגור את החברה וחשבון ענן.
וענן, ה-AWS לא מעניין זה ש...
הלו, אתה לא יכול לארגן להם קרדיטים ממייקרוסופט.
ארגנתי, אבל...
ארגן, אבל להעביר למייקרוסופט צריך אנשים, אתה יודע.
נכון.
זה גם כן היה מורכב.
אוקיי.
וזהו, מתחילים לבנות מוצר מחדש, ממש מאפס, לאט לאט פיידינג אאוט את המוצר הקודם, מפסיקים לגעת פה, רק אוספים פידבק מלקוחות ובונים, בונים, בונים. המוצר הזה מתחיל עם העובדים החדשים להיבנות באזור אוקטובר 16.
אחרי שגייסתם את הכסף.
אחרי שגייסנו.
כמה כסף גייסתם בסיבוב הראשון?
1,750,000.
אוקיי, אז מיליון בסיבוב הראשון, עוד 1,700,000 משני המשקיעים האלה.
והיה איזה שלב באמצע הריאל שגם משקיעים הקיימים שלך אמרו לך, אחי, אנחנו כבר ברייט-אוף על החברה.
אז זה עוד קרה אחרי.
זה קרה אחרי, סליחה.
ובשלב הזה קורה משהו פיבוטלי בחברה, מצטרף מי שהיום ה-CTO שלנו, יוני, שהוא מביא גישה אחרת לחלוטין לאיך לנהל את הטכנולוגיה, ואני והוא מתחילים טיפה יותר לעבוד קרוב על מוצר. ונהיה פידבק לופ הרבה יותר קצר של לקוח, מוצר, אפיון, פיתוח על המוצר החדש, באזור, רוצה להגיד, יוני 17, משיקים את המוצר החדש, שהוא גם כן לא מוכר כלום, ובספטמבר 17 אנחנו מוציאים איזשהו אדישן למוצר הזה, שזה אינטגרציה עם תהליך השחרור של גרסאות. כלומר, לא רק לתת תובנות של משהו נשבר, אלא משהו נשבר בגלל גרסה. אז זה קורה באזור ספטמבר, אבל שוב, בשלב הזה החברה על כמעט אפס רבניו. אמנם יש בה הרבה אנשים, אבל כבר שימו לב עברה כמעט שנה מהסיבוב הקודם, הכסף עומד לגמר, ויש ישיבת בורד לא כל כך נעימה. שהווייב בה הוא, תקשיבו, זה לא עובד. אם היה מספיק כסף בחברה, הם מפזרים אותו עכשיו בין כולם, אבל כאילו, זה לא מספיק מעניין, מה אתם מציעים? בנקודה הזו, יש המון לחץ מהבורד. מי שהיה המנכ״ל הראשון של החברה, בגדול, סיבות משפחתיות של רילוקיישן, עובר לארצות הברית ועוזב את החברה.
בהחלטה משותפת, או שאתם הגעתם למסקנה שנובעת מהסיבה ששלושת העובדים הראשונים עזבו, שכדאי שהוא יעזוב?
אני לא יודע לשים על זה את האצבע ב-100%, אבל either way, כאילו החברה באותה נקודה באפס, והיא עכשיו שורפת יותר, ושוב אנחנו מגיעים לנקודה שעומד להיגמר הכסף עוד כמה חודשים. אז זה היה כאילו די, זה היה די ברור שהבורד וגם בינינו כשותפים התגלו כל מיני חילוקי דעות, וזה היה ברור שזה לא יכול להימשך.
כי מה, באתם ושמתם לו את האמת על השולחן? אדון מנכ״ל, גיא, בוא.
קשה לשים את האצבע על משהו. Mm-hmm. זה לא שיש משהו שאתה אומר, זה נעשה לו טוב, וקשה מאוד לדעת לפעמים, האם זה מה שגרם לפריצה, או המוצר החדש גרם לפריצה, או השינוי גישה שלנו, או שהשוק השתנה. אז mm-hmm. יש כל כך הרבה גורמים בסטארט-אפ.
כן, אבל לפני הפריצה, עזב המנכ״ל.
הדיבור הוא, תשמע, it's not working. כאילו, כן. obviously, כרגע זה לא עובד, וצריך לשנות משהו רדיקלי. החלפנו את כל העובדים, החלפנו משקיעים, החלפנו את המוצר. כאילו...
אני חושב, שון, מהניסיון שלי, באותה תקופה אריאל הגיע אליי למשרד, ושאלתי מה לעשות, ואמרתי לו, בגדול, אחי, אתה יודע מה לעשות. מה, 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 מה באת? שנינו יודעים מה צריך לעשות.
טוב, לפעמים, אתה יודע, צריך שמישהו מבחוץ יגיד לך.
אם כבר אתה צריך מישהו שמבחוץ יגיד לך משהו ברוטלי, זה נבוא.
ברוטלי, כן. ישיר, בוא נגיד ככה, ישיר. אז עזב גיא. בשלב הזה, המנכ״ל עוזב.
ואז החברה עוזב גם CTO. לא יוני. יוני הגיע כאילו יחד עם מישהו שהיה CTO. אז הוא כבר היה מהבית תקווה, ובגדול משתחרר מהחברה.
אז כמה מהצוות המקורי נשאר?
נשארנו 5 אנשים לדעתי.
ומהמייסדים?
מה זה?
מהמייסדים?
אני וליאור.
אתה וליאור.
2. שוב, והחברה עברה כבר הרבה. כלומר, החברה כבר עברה הרבה שנים, הרבה מכות.
3 שנים על הכביש.
כן.
3 שנים על הכביש, כמעט 0 רבניו, וזהו. ואני, יש לי כאילו זיכרון של משהו אחד. אני נמצא בסן פרנסיסקו, באיזה טיסה. אנחנו איכשהו מגששים את הדרך לנסות להשיג איזשהו לקוח. אני מרים טלפון ליוני, ואנחנו סוג של בינינו אומרים, טוב, תשמע, זה חייב, אנחנו חייבים לקחת את זה עכשיו לבליץ של כמה חודשים מאוד מאוד חזקים, וזה ילך לכאן או לכאן. כאילו, אין טעם עכשיו לעשות עוד איזה סיבוב דרדלה כזה, ועוד משהו לנסות להשיג CLA או לא יודע מה. ואנחנו רוצים חזק גם עם המיתוג החדש, גם עם המוצר החדש, גם עם האתר החדש וכו', ופתאום מתחיל טראקשן. ומסיימים את אותה שנה $10,000 MRR, שזה נשמע
בום.
היום. נשמע כלום היום, אבל כאילו.
מה כלום?
כלומר, הכנסות חודשיות של $10,000.
נכון.
עזוב, כל סטארט-אפיסט יודע שלהגיע מ-0 ל-10,000 זה לא כלום. זה קשה. כן, זה קשה וקשה מאוד.
וחווינו את זה. אני זוכר, ישבנו עם ספוטינסט באקסלרטור.
כן.
Okay. זוכר שאנחנו יושבים שם בשולחן, ואז הם אמרו, הגענו ל-$50,000 MRR. ואני מסתכל עליהם, אני צריך, אני אומר, פאק, איך מגיעים $50,000 מחירות בחודש? כאילו, הם בטח שווים איזה $1,000,000,000.
והם היו גם מעצבנים כאלה.
הם ידעו להגיד, הם ידעו להגיד יפה לאן הם הגיעו בכל נקודה. והבורד טיפה מתחיל לקבל אמון, ובשלב הזה בגדול אומרים לי, טוב, מעכשיו אתה המנכ״ל, משה ליכטמן מתקשר אליי, טל מתקשר אליי, ארלה, הם בגדול אומרים, תקשיב, קח את התפקיד הזה.
לא אמרו לך, אריאל, מה אתה מנכ״ל? אתה VP פרודקט, אתה איש מוצר, אין לך שום ניסיון ביזנסי. אתה תיקח את החברה הזאת שאנחנו כבר השקענו בה כמה מיליונים טובים ותריץ אותה, למה מי אתה?
אז הפוך, זה אני אומר את זה, בגדול.
אוקיי.
הם אומרים כך, אני אומר, עזבו, אני מוכן לקחת את זה בתור אינטרים, אבל אני רוצה להביא
מנכ״ל מקצועי.
כן. ועושים איזשהו חיפוש, ומגיעים למנכ״ל מנוסה, שעשה כמה חברות לפני כן, ובדיוק החברה האחרונה שלו נסגרה. נפגשים כמה פעמים, בן אדם מקסים, כאילו בן אדם שמאוד נעים לדבר איתו, מאוד נוח, אתה מיד מרגיש, וגם זה עמד גם בקונטרסט מאוד חזק לתקשורת שהייתה לפני, והוא מצטרף אלינו באזור פברואר מרץ 18, הבורד בתור כזה טוקן אוף אמון נותן CLA של $2.5 מיליון על המנכ״ל החדש, ונתחילים לרוץ, והחברה פתאום צומחת, היא צומחת מספיק יפה כדי שנסיים את 18, במשהו כמו $110,000 MRR, זאת אומרת, איך צמיחה של פי 11 על השנה שלפני. ובנקודה הזו, מתחילים דיבורים על רכישה של החברה. מקבלים איזושהי הצעה מחברה אחלה, חברה שעדיין מצליחה מאוד יפה, מגובה באיזשהו PE מאוד גדול אמריקאי.
Private Equity. כן, קרן Private Equity.
ומתחילים להסתכל על האפשרות. באותו זמן שוב כבר מתחיל להיגמר ה-CLA, אנחנו מסתכלים על סיבוב, אנחנו שואלים את עצמנו, אני לפחות שואל את עצמי, אני מסתכל אחורה על ההיסטוריה של החברה, אני אומר, כאילו, הקאפ טייבל, הטבלה של הפעלי הון, כל כך מלוכלך.
יש הרבה אנשים בטבלה הזו.
המון אנשים על הטבלה, אנשים שכבר לא בחברה על הטבלה, האקוויטי שלנו כבר דולל כל כך הרבה פעמים, אני שואל את עצמי, בואו פשוט נסיים עם זה. ניקח סכום יפה הביתה, סכום שהוא לא לפרוש, אבל הוא כן life changing, ונעשה משהו אחרי זה.
מתוך המחשבה שיש בתוכך עוד סטארט-אפ כנראה, ובוא, יאללה.
תמיד יש מלא דברים שאתה רוצה לעשות. ואנחנו מתקדמים עם התהליך הזה, והוא מתארך קצת, ובשלב מסוים, וזה משהו שאני תמיד מודה עליו, על ההזדמנות הזאת, כי לא הרבה יזמים יש להם את ההזדמנות, תמיד שואלים יזמים כזה בסיבוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה למכור את החברה, אתה רוצה לבנות משהו גדול. ותמיד עונים תיאורטית, אבל כשאתה יושב מול Definitive Agreement, ואתה אומר, אוקיי, אם אני פשוט חותם פה, אני מקבל X מיליון דולר, יש לך את ההזדמנות באמת לחשוב עם עצמך, עם המשפחה, עם החברים, האם זה משהו שהוא נכון לך לעשות או לא. ואני זוכר שישבתי עם יוני ואמרתי לו, כאילו, מה נעשה אחרת? הרי שנינו לא אנשים שיסעו בפורש או יעשו קוק. רוב הסיכויים שנעבור לדירה עם עוד חדר ונחכה עוד 3 חודשים לפני הסטארט-אפ הבא. כאילו, מה נעשה כבר אחרת? ויש לנו פה משהו מדהים שצומח ותוך כדי הטרם שיט וכל הבלגן הזה והדיו דלזנס, חברה ממשיכה לצמוח ב-10% כל חודש. ואני מדבר עם אהרון, מאלף. שבגדול הסיפור השקעה די כאילו משוגע, אני אומר לו, תשמע, הולכים להביא לבורד את הסיפור הזה מאוד מהר. אני צריך טרם שיט, אם אנחנו רוצים לבוא עם משהו אחר.
אבל אתה לא היית מנכ״ל, מאיפה יש לך זכות ללכת לאהרון, לדבר איתו?
זה שאלה טובה. באותה נקודה כבר ברור שרק אני ויוני נשארים בחברה אחרי רכישה כזו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה כאילו, זה אנחנו בסוף. והארון אומר, טוב, אני צריך את זה, ועדה, ואני מדבר עם השותפים שלי, אני אמרתי לו, תקשיב, יום שלישי, יום שני, יש בורד. אז הוא אומר, אוקיי, תן לארגן משהו, אנחנו פשוט בחול, אנחנו עולים איתם לשיחה, יושבים באיזה חדר כזה, אני לא יודע מה זה, ה-WeWork או משהו כזה, הם בקושי שומעים אותנו, מדברים איזה 30 בצעקות בזום, ואז הוא שולח, כאילו, ארון שולח לי, תקשיב, במייל, כאילו, זה התנאים, ועושה משהו שכנראה, אני וארון מכירים כמה זמן, אז הוא עושה משהו שמתחבר להיסטוריה שלי ואומר, תגיד לבורד שאין סיכוי שאנחנו מושכים את הטרם שיט. כאילו, אתה יכול לבוא לבורד ולהגיד להם, תזרקו את ההצעה האחרת, אין סיכוי שאלף תיסוג. זהו, ואנחנו לוקחים את זה. זה השקעה, אותה הייתה משהו כמו 10 מיליון דולר, קנו החוצה קצת אנשים, סידרו טיפה את הקאפ טייבל, בנינו בעצם חברה שיכולה לרוץ. ולאט לאט אנחנו מתרחבים מאז, והסיבוב האחרון...
והמנכ״ל שהבאתם, הוא עזב עם הרכישה?
הוא חלק מההשקעה, אהרון היה אפילו די סטריקט על זה, זה היה, תקשיב, אנחנו מדברים כבר הרבה שנים, ואני כל פעם אומר לך שבגלל שאתה לא המנכ״ל או לא משקיע, זה הולך להיות תנאי בטרם שיט, כאילו, וואלה. תדע את זה, כן.
תגיד, כמה קשה היה לחזור למנכ״ל של החברה שרצתה לרכוש? לפני כן לדבר בבית, אני לא יודע אם אתה נשוי, יש לך בת זוג או מה שזה לא יהיה, ולהגיד לו, אחי או אחותי, אנחנו החלטנו שלא. כמה זה היה קשה?
אני חייב להגיד שסוג של זה קרה בצורה די טבעית, כי פשוט הגענו לבורד עם ההצעה הזו, עלו בבורד, טל היה... כאילו איתי בתכנון של, אוקיי, אנחנו מביאים את זה.
מסטייג' 1.
כן. ופשוט הצגנו לבורד חבר'ה, זה האפשרות. אמרנו שזה מה שאנחנו רוצים כמי שכרגע מנהל את החברה. ובזה זה הסתיים, ואז פשוט הודענו לו כהחלטה. כאילו,
קורלוג'יקס. בורד.
כן.
כן, קורלוג'יקס בחוץ, וויתרנו על הסיפור הזה, ואני, הוא בחור מדהים דרך אגב, שמאוד, אני עד היום מדבר איתו מדי פעם. הרמתי לו טלפון, הסברתי לו את הסיבות. הוא קיבל את זה מאוד מאוד יפה. הוא אפילו השקיע קצת בחברה דרך אגב.
מה אתה אומר?
כן.
מדהים. ומה אמרו בבית?
שמר, אתה יודע, סיבוב בא, יבואו.
מה אמרו בבית כשהחלטת לוותר על סכום שהיה משנה את החיים, סוגר את המשכנתא אם יש, או קונה בית אם אין?
משהו מעניין. קודם כל, כאילו, אשתי תמכה לחלוטין, כאילו, אני אעשה את זה. אבל הסיפור המעניין שהיה עם אבא שלי היה שכאילו, בדרך כלל הורים כזה רוצים שתשחרר. אבא שלי אומר, זה ממש זול, מה פתאום?
באמת?
כן, אתה 5 שנים עובד על זה, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, תשמע, זה ככה וככה סכום. ואז הוא אומר, אני מכיר אותך, מה אתה עושה עם זה? שזה בערך מה שאמרתי לו, אני אומר, אתה לא תעשה עם זה כלום. אם אתה חושב שיש משהו והחברה צומחת בקצב גבוה, תעזוב, תרוץ עם זה, תראה מה אפשר להגיע. כאילו, הסכום הזה לא ישנה לך כלום בחיים, ובאמת זה עזר לי גם השיקול דעת. אני חושב שהמון יזמים, אגב, אם היית מאמת אותם עם הדבר הזה, המון יזמים שאומרים לך היום, תן לי 5 מיליון דולר אני בחוץ. אם תאמת אותם עם השאלה הזאת בחברה שהם אוהבים, הם יבחרו להמשיך.
אני אתן לך שאת הצד השני, של למה כן לקחת כסף, כי הרבה יזמים חושבים, שוואלה, הצלחתי פה לעבוד על מישהו, אין לי באמת משהו עובד.
בוא ניקח, 5 מיליון דולר זה מלא כסף למי שאין לו את הכסף הזה.
כן, באמת האמנו, וגם המסע הזה שאתה עובר, כאילו בשביל לעשות עוד איטרציה ועוד איטרציה, אתה גם, זה גורם לך להבין שזה לא קרה בגלל מזל או פוקס או נס. כאילו, כשאתה רואה כמה היה קשה, וכשכל עוד לא היה לך משהו אמיתי, אף אחד לא שילם על זה דולר, אז אתה מבין שאוקיי, אם עכשיו משלמים, אז כנראה ש...
תגיד לי, מה גילית על עצמך במסע הזה?
כמה דברים חיוביים, כמה דברים שליליים. א', עליי ועל כל מי ששותף איתי לדרך הזו בחברה, שאנחנו רלנטלס, זאת אומרת שאנחנו מקבלים מכות, אנחנו תמיד תמיד משנים את זה. יש לנו תיאוריה שאנחנו מנסים להטמיע בחברה, שנקראת אנטי שביר. ההפך משביר זה עמיד, אבל זה לא נכון.
כן.
עמיד זה, זה, זה סטייט של לא נשבר, זה לא ההפך.
כן.
אוקיי? ההפך משביר זה משהו שכשאתה זורק אותו, והוא פוגע ברצפה,
אנטי שביר.
הוא הופך
נשים חזק. טלב.
יפה, בדיוק, כן. נשים טלב, בדיוק. אז הופך להיות חזק יותר, קשה יותר. אז זה התיאוריה שלנו, אנחנו מנסים להטמיע אותה גם בפיתוח, וכל פעם שיש תקלה במערכת, היא לא צריכה לתקן אותה, היא צריכה להיות טובה יותר ממה שהיא הייתה. גיליתי על עצמי קצת שאני לא יודע לשחרר, שהרבה פעמים דברים האלה הולכים ביחד, אבל זאת אומרת, היכולת גם ברכישה לשחרר את החברה, אני שם שנייה בצד את כל הטיעונים הלוגיים שנתתי לכם, אבל גם הטיעון של לעזוב את זה ולתת למישהו אחר להחליט מה יהיה עם החברה שלך היה לי לא קל, וזה אתגר, היום אנחנו כבר 60 אנשים וגדלים, פתאום...
וכמה היום היה?
נאלץ לשחרר.
כמה MRR היום?
מתקדם לכיוון ה-10.
וואלה.
10 מיליון דולר.
שנה. לא בחודש.
ARR.
ARR.
אוקיי, נבלתי.
עוד לא.
לא, מה, בקרוב?
אז מה, איפה אנחנו פוגשים אותך עוד 2-3? מקבל סכום שמכניס בכיס הקטן את ה5 מיליון דולר האלה שסרבת, או בונה חברה גדולה? התשובה ש...
החלום שלנו, כאילו, אנחנו מסתכלים על חברה כ-IPO תוך 4 שנים, זה כאילו החלום.
וואלה.
חיכינו הרבה, נבוא, אתה יודע.
אני, אחי, אני איתך.
מההתחלה לסוף זה 10 שנים מהקמה ל-IPO, זה קצב רגיל, רק נצטרך להאיץ יותר בישורת האחרונה, אבל זה התכנון, כן.
טוב, אריאל, היה מדהים, נגמר לנו הזמן, היית מאמין?
היה שרץ לי מהר, כן.
כן? כן. כך זה כשנהנים.
אבל הבטחת מעניין וקיימת.
אריאל אסרף, תודה רבה.
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות או פחות.
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. אם בא לכם לשמוע על עוד סטארט-אפ מדהים, אז שווה לשמוע על הפרק עם יוני מקונטרולאפ, שהיה פה ה-CTO.
מדהים. נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, שסיימה את המחזור השני המצוין שלה ממש לא מזמן, סיימה לגייס את המחזור השלישי, אבל הם עדיין רוצים לשמוע לכם, אם אתם יזמים של סטארט-אפ בשלבי צמיחה מוקדמים, ומעוניינים לעבוד עם ענקית הטכנולוגיה אינטל, או עם כל אחת מהחברות האחרות שאינטל רכשה לאחרונה בארץ, כמו מובילאי או מוביט, או הבנה לאבס, ולקבל ליווי צמוד של צוות מדהים מחובר לתעשייה. תפנו אליהם, פשוט תכתבו ל-ignite@intel.com. Ignite זה IGNITE @intel.com. תסתכלו על רשימת הבוגרים, דברו עם אנשים, אנחנו ממליצים. עד כאן אבות.
יאללה, ביי.
ביי.